אנחנו נמצאים פחות מחודש בחג החנוכה. חז"ל אמרו, שואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום קודם לחג. ולכן זה הזמן לעמוד על כמה הלכות בקצרה וכמה דברים שנוגע בחנוכה. ישנה שאלה שתמיד שואלים לפני חנוכה לגבי סוגי השמנים. יש שמן זית, השמן זית המקורי, שהוא כמובן עליו אין שאלה, אבל השאלה היא מה קורה לגבי השמן זית המוצק. אם הוא אותו דבר, הוא יותר נוח, כי הוא לא נשפך. אדם קונה ערכה של כוסיות, אז אם זה שמן נוזלי, אז הרבה פעמים חלק נשפך וכו'. השמן המוצק הוא כמו נר נשמה קטן, הוא הרבה יותר נוח. השאלה אם הוא באמת באותה רמת הידור של השמן זית הנוזלי. שאלה נוספת, יש שמן למאור שהוא הרבה יותר זול משמן זית רגיל. מצד אחד הוא שמן זית, הוא לא שמן קנולה, הוא לא שמן סויה. אבל כתוב עליו למאור, כתוב עליו לא לאכילה. אז יש שואלים, אם זה לא לאכילה אז אולי זה... אולי זה לא ראוי להדלקה, אבל כתוב שצריך להיות דבר שהוא מובחר, דבר שהוא, אם זה לא ראוי לאכילה, אז אולי זה פסול בכלל בתור שמן להדלקה. למעשה הוא נמכר בחנויות, בכל הריכוזים החרדיים יש את ה... כל ה... לקראת חנוכה זה מופיע, אין את זה כל השנה, לקראת חנוכה יש שמן למור. אז גם זה השאלה אם השמן הזה הוא ראוי ועד כמה מידת ההידור שבו. שאלה שלישית, הרבה אנשים שואלים במבצעים בעיקר, אדם אומר אין לי אפשרות להדליק בשמן זית, זה יקר מדי, אבל אני יכול להדליק בשמן סויה. שמן סויה, 6-7 שקלים בבקבוק, אז האם באמת יש הידור בשמן סויה על נרות רגילים? או שאם זה לא שמן, שמן זית, אז לכאורה אולי שמן סויה שווה לנרות. זה שלושת הנקודות הראשונות שאני אתעכב עליהן. נראה בהמשך עוד דברים לפי הזמן שיתאפשר. אז קודם כל, נלך על הדבר הראשון שדיברנו, על השמן המוצק, שהוא שמן זית, שמן זית מוצק. אתה צריך לדעת ששמן זית מצד עצמו לבד, הוא לא יכול להיות מוצק. אין אפשרות טכנית ששמן זית יהיה גוש. כדי שיהיה גוש מערבים בו עוד סוג אחר של שמן אחר. אז רובו שמן זית, 90%, 85%, אבל זה לא 100% שמן זית. אז מי שמחפש שמן זית דווקא, אז המוצק לא נותן לו את הפתרון. כי הוא לא שמן זית ב-100%, כי אי אפשר שיהיה שמן מוצק שהוא יהיה שמן זית. מצד שני, מי שאין לו אפשרות, או שיש לו ילדים קטנים והוא חושש שישפכו לו את זה ויהפכו את הכוסיות, אז זה בכל זאת עדיף על נרות או על כל שמן אחר, כי זה בכל זאת רובו ככולו שמן זית. אבל 100% שמן זית זה לא. כל אחד לפי האפשרויות שלו, לפי מה שהוא יודע, ידע איש בנפשי, עד כמה הוא יכול באמת להרשות לעצמו את השמן המוצק, את השמן הנוזלי עם כל המגבלות שזה עלול להישפך וכדומה, או שאולי באמת עדיף להשתמש בשמן המוצק. לגבי השמן למאור, שאלתי בזמנו את הרב מרדכי אליהו עליו השלום, מה דעתו לגבי שמן למאור? הוא אמר לי כך, שמן למאור, השמן הזה בעצם הוא שמן זית לכל דבר שהוא ראוי לאכילה. כתוב עליו לא לאכילה, כי משרד הבריאות של מדינת ישראל יש לו תקנים מאוד מאוד מחמירים, ושמן שנגיד עבר התוקף שלו, פג תוקף, אז כבר לא מאשרים אותו למכור אותו לאכילה. במדינות אחרות אולי התוקף נותנים אותו יותר, אם בארץ נותנים תוקף לשמן לשנה נניח, או לשנתיים, יש מדינות שנותנים ל4 ו5 שנים. אז השמן הזה הוא שמן לכל דבר. או שמן שיש בו קצת טיפה שמרים או שאריות של השמן, שמן זית לכל דבר. במדינות אחרות הוא נמכר כשמן לאכילה. זה שבמדינת ישראל משרד הבריאות קבע כללים מאוד מאוד מחמירים ולא מאשרים למכור אותו, זה עדיין לא אומר שהוא לא ראוי לאכילה או לשתייה. ולכן שמן למאור לדעת הרב חייהו הוא שמן שראוי להדליק בו לכתחילה, והוא ממש אפילו אין הידור לקחת שמן אחר, אפשר לקחת את השמן למאור לכתחילה. כי הוא שמן זית לכל דבר, והוא 100% שמן, הוא לא כמו השמן המוצק שמערבבים בו עוד חומר כדי שהוא יהיה מוצק, אז יש בו אפילו עדיפות על השמן המוצק. זה לא שמן של מכוניות, זה לא שמן מנוע, זה שלא ראוי לאכילה. השמן זית לכל דבר על השם. נכון, משרד הבריאות קבע כללים מאוד מחמירים עד כמה, מה אפשר לשווק ומה אי אפשר לשווק. לגבי השאלה השלישית שהזכרנו, הרבה שואלים במבצעים, אדם אומר, אני יכול להדליק בשמן נוזלי, אבל לא בשמן זית. אני יכול להדליק בשמן קנולה, בשמן סויה, אז ברור שעדיפה הדלקה בשמן על פני הדלקה בנרות. מי שיכול להדליק בשמן זה יותר, גם אם זה לא שמן זית, שמן זית זה לכתחילה, אבל גם אם זה לא שמן זית, אז שמן בכל זאת עדיף על פני הדלקה בנרות. מעיקר הדין, כל השמנים קשרים לנר חנוכה. זה לא כמו בשבת, שהמשנה אומרת בפרק שני, פרק במה מדליקים, במה מדליקים, במה מדליקים, ויש שם רשימה ארוכה, לא בלחש ולא בצר ולא בחלה ולא בפתילת העידן, איזה סוגי פתילות אפשר, איזה סוגי שמנים אפשר, מה אי אפשר. זה בשבת, כי יש פתילות שהן לא מהירות יפה ויש חשש שהן יתר אותן, אותו הדבר שמן, שמן שרחורה, יש כל מיני דברים שהמשנה מונה מהם השמנים הפסולים. יש נוסחאות שבליל שבת, לפני לך דודי, אומרים את פרק במה מדליקים. בנוסח שלנו בתהילת השם זה לא מופיע, אבל יש סידורים אחרים שבהם כתוב את המשניות של במה מדליקים שאומרים אותם בליל שבת, אז בשבת חנוכה לא אומרים אותם. למה לא אומרים אותם? כדי שלא יתקעו אנשים ויחשבו שמה שאנחנו אומרים עכשיו לא בלחש ולא בחוסן ולא בחלח, אולי זה הולך גם לנרות חנוכה. אז כדי למנוע טעות שאנשים לא יחשבו שמה שמדובר פה זה כולל גם נרות חנוכה, לכן אפילו אלה שנוהגים כן לומר את פרק במה מדליקים במשך כל השנה, אז בשבת חנוכה נמנעים מלומר את זה כדי שלא יבואו לידי טעות, כי מעיקר הדין כל השמנים קשרים לנר חנוכה, שמצווה מן המובחר להדליק בשמן זית. לגבי זמן ההדלקה, יש שתי דעות בפוסקים. יש את מנהג העולם שמדליקים את זה בכוכבים. ויש את המנהג השני שמדליקים בשקיעה. עכשיו, זה לא נכון לומר שמנהג חב"ד להדליק בשקיעה. מנהג חב"ד לצאת ידי שתי הנרות. ולכן אנחנו מקפידים שהנרות ידלקו 50 דקות ולא חצי שעה. אם היינו סוברים שהעיקר זה כמו הדעה, או שיש אומרים שהעיקר זה להדליק בשקיעה, אז חצי שעה מתחילת השקיעה מספיק. אבל אנחנו לוקחים את הדעה הזאת לחומרה. ולכן כתוב שהנרות דולקים 50 דקות, כי ההפרש בין השקיעה לצאת הכוכבים הוא 20 דקות. אז לכן מנהג חב"ד להדליק, שהנרות ידלקו 50 דקות, כי אנחנו לוקחים את ה-20 דקות שמהשקיעה עד צאת הכוכבים, ועוד חצי שעה שמצאת הכוכבים לתוך הלילה, אז זה 30 ועוד 20, זה 50 דקות. ולכן אדם שמדליק מאוחר מסיבה כלשהי, לא יכל להדליק בשקיעה, היה בעבודה, היה, לא יודע, חזר מאוחר, אז הוא לא חייב להדליק 50 דקות. כל העניין של 50 דקות זה כדי להרוויח את הדעה שגם בין השקיעה, שמי השקיעה זה הדלקה. אבל היום בעיקר ההלכה היא כמו הדעה של צאת הכוכבים, אז לוקחים 50 דקות. אבל אדם ידליק ב-8 בלילה, ב-9 בלילה. מספיק שידלק חצי שעה, לא חייב להדליק 50 דקות, כי אין לו פה את העניין של ה-20 דקות שבין השקיעה לצאת הכוכבים. כתוב עד מתי אפשר להדליק? עד שתכלה רגל מן השוק. בלשון הגמרא, דקליה רגלה דתלמודאי. הייתה אומה שהיו נשארים עד מאוחר, הם היו מוכרים כסמים כאלה, זה כמו גפרורים היום, אז הם היו נשארים עד מאוחר, שמי שצריך לקנות גפרורים, הוא מחכה עד הערב לקנות גפרורים. אז עד שהמוכרי הגפרורים האלה, הם עדיין נמצאים ברחוב, אז עדיין זה נחשב שעוד אפשר להדליק, כי יש אנשים ברחוב. היום בימינו שיש תאורת רחוב, וגם ב-10 בלילה, ויש מקומות אפילו ב-12 בלילה, עדיין אנשים עוברים ברחוב. אז זה עדיין אי אפשר להגיד שאחד יריג לזה תרמודאי, אנשים כן עוברים ברחוב. אז לכן, בימינו, לפחות בערים הגדולות, במקומות שיש תנועה ערה של אנשים, אז גם 2 בלילה ו-3 בלילה עדיין אפשר להדליק עם ברכה, מכיוון שיש עדיין אנשים שעוברים ברחוב. אולי במקומות, יישובים קטנים, מושבים קטנים, כפרים קטנים, אז כל מקום לפי הזמן שלו, ב-11-12 בלילה כבר אין אנשים ברחוב, אז זה נקרא שקל יריג לתרמודאי תכלה רגל מן השוק. אבל המושג של שעה, של בעבר אמרו עד חצות הלילה, או פחות מחצות הלילה, היום בימינו הדבר הזה השתנה מכיוון שהמציאות השתנתה, המציאות היא שאנשים הולכים ברחוב, גם בשעות המאוחרות של הלילה. המיקום של החנוכיה צריך להיות למעלה מ3 טפחים. אם זה נמוך מדי, אז זה לא טוב, זה לא יוצא מדפוק. 3 טפחים, אם אנחנו ניקח לפי השיעור של עמיחי נאי, זה 8 סנטימטר, זה 24 סנטימטר. ולכתחילה שתהיה עד 10 טפחים, לכן שמים את זה על הכיסא, לא על מקום מאוד מאוד גבוה. אבל בשונה מהשלושה טפחים, שפחות משלושה טפחים לא יצא ידי חובה, מעל 10 טפחים יצא ידי חובה עד 20 אמה. 20 אמה זה 10 מטר. עד 10 מטר זה עדיין בסדר. לכתחילה עד 10 טפחים. היו הרבה ששאלו על החנוכיות שמדליקים במבצעים, בתי חב"ד, מדליקים במרכזי ערים, בבניינים גבוהים, על מגדלים, זה הרבה יותר מ-10 אמות, זה הרבה יותר מ-20 אמות, הרבה יותר מ-10 מטר. איך אפשר לברך על זה? שאלה, הרבה דנו בזה. אבל האמת היא שהתשובה היא פשוטה ביותר. למה חז"ל קבעו שלמעלה מ-20 אמה לא מברכים? כי לא רואים את זה, זה גבוה. אבל חנוכיה שעושים אותה על כל בושלו, או עושים אותה על איזשהו מגדל גבוה מאוד, כולם רואים, זה כל כך גבוה שכל מי שעובר בכביש וכל מי שעובר ברחוב רואה אותה. אז ממילא בטלה הסיבה של 20 אמה. 20 אמה זה לא שיעור דאורייתא. 20 אמה זה לא כמו אצבעיים על אצבעיים, או השיעור של מקווה, או השיעור של גודל של תפילין. 20 אמה זה מכיוון שזהו המיקום שעד אז אנשים יכולים לראות, יותר מזה אנשים לא מסתכלים יותר מדי למעלה. אבל כשמדובר על חנוכיה ענקית שנמצאת במגדל גדול, או בבניין גדול, אז ברור שאין שום בעיה גם אם היא לא רק 20 אמה, שתהיה גם 100 אמה. אנשים רואים את זה, וזה הפרסום מניסן הגדול ביותר. לכן אין שום שאלה למי ששואל איך חב"ד מדליקים חנוכיות במקומות כאלה גבוהים, במקומות גדולים, אז צריך לדעת שאין בזה בעיה מכיוון שהחנוכיה הזאת היא נראית לעין, ומה שנראה לעין אז זה העניין של פרסום מניס. לגבי העניין של שמן למאור שהזכרנו מקודם, אז כמו שאמרנו, מכיוון שזה ראוי לאכילה, אז זה בסדר. כתוב, לא הותרו למלאכת שמיים, אלא מותרים בפיך. זאת אומרת, דבר כמו שלתפילין, אנחנו לוקחים דווקא אור של בהמה כשרה וכו'. במאמר המוסגר, כדאי אולי להזכיר, הרבה לומדים את, אנחנו לומדים את זה גם ברמב"ם, גם בעוד מקומות, בשולחן ערוך, את סוגי הקלפים. אז יש גביל, קלף, דוכסוסטוס. והרבה מתבלבלים מה, מה זה הגביל, ובאותו רגע שקוראים את ברמנו כתוב בדיוק מה זה כל אחד, אבל שנייה אחר כך אז שכחים. זה סימן, לזכור את זה, זה סימן פשוט. גביל מתחיל בגימל. דוכסוס טוס בדלת, קלף בקוף. נלך לפי סדר האותיות. גביל זה הדבר הראשון. זה הקלף כמו שהוא לפני שחצו אותו לשתיים. זה גביל. דוכסוס טוס זה אחרי שחצו את הגביל לשתיים, החלק הפנימי שקרוב לבשר, לגוף הבהמה, הוא נקרא דוכסוסטוס. למה? אומר אמור זקן בהלכות תפילין, סימן למדבט כמדומני, שדוכסוסטוס זה בעצם מורכב משתי מילים. דוך זה מקום בארמית, וסוסטוס זה בשר ביוונית. מקום בשר, זה החלק שקרוב יותר לבשר. והקלף זה הדבר האחרון, שזה מה החלק החיצוני, קלף מלשון לקלף, מקלפים את זה. אז זה סימן לזכור, ג' ד' ק'. ג' זה כמו שהוא הגביל, וד' זה דוכסוסטוס, מה שקשור יותר לחצי ששייך, יותר קשור לצד הפנימי של הבהמה, וקלף זה מה שלחלק החיצוני. אז כמו שבתפילין ומזוזות, לא משתמשים באורות של בהמות לא כשרים, לא הותרו למלאכת שמיים, אלא מותרים בפיך, אז לכן היו שיראו גם כן על העניין הזה של השמן למאור, אבל כמו שאמרנו, שהשמן הזה הוא ראוי לשימוש, מכיוון שבעצם הוא ראוי גם למאכל. כתוב בשולחן ערוך בסימן תרע"א, בהלכות חנוכה, שכל אחד ואחד חייב בנרות חנוכה. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, אדם אין מה, הוא חי על תמיכה שהוא מקבל. אין כסף עכשיו לשמן, לנרות. אז יחזר על הפתחים, או שימכור מה שיש לו, וישיג שמן להדלקה. כך כתוב בשולחן ערוך, כך כותב בית יוסף, והרמ"א לא מעיר על זה שום דבר. ומי שכן מעיר על זה, זה הגר"א, ומביא אותו גם המשנה ברורה. והם טוענים כך, לכאורה, כשאנחנו מדברים על אדם שאין לו, והוא מחזר על הפתחים בשביל להשיג שמן, פשוט צריך לבקש צדקה, לכאורה זה רק לעיקר המצווה, שמה שחייבים זה נר אחד בכל לילה. אנחנו נוהגים היום כמו המהדרין מן המהדרין, שמוסיפים כל יום עוד נר. אבל בעיקר הדין זה נר איש ובתו, כך אומרת הגמרא. נר אחד ביום הראשון, נר ביום השני, נר ביום השלישי, נר אחד. אז איך אפשר להגיד לבן אדם, תעשה הידור ותחזר על הפתחים בשביל הידור? בשביל עיקר הדין, אז הוא חייב לחזר על הפתחים. אז הגאון מווילנה נשאר בשאלה על השולחן ערוך, למה הוא לא מציין שכל הדין הזה שאפילו אני שמתפרנס מן הצדקה חייב זאת אומרת למכור את כסותו או למכור חפצים כדי להשיג שם נר חנוכה, אבל למה הוא לא מדגיש שזה רק לנר אחד ולא ל-44 נרות. יש מכתב של הרבי שלפי זה אפשר לתרץ את הקושייה של הגאון מווילנה למשנה ברורה על הבית יוסף. הרבי מביא שרואים, זה מכתב, הנקודה הזאת חוזרת על עצמה בכמה מכתבים, המכתב המקורי הוא בתשמ"א כמדומני, ושם מכתב כללי לבני ובנות ישראל, שם הרבי מדגיש את העניין הזה שרואים שבנר חנוכה כולם נהגו כמו מהדרין מן המהדרין. אף אחד לא נוהג להדליק נר אחד כל הלילה. בדברים אחרים, אז יש אנשים שמעדרים יותר, יש אנשים שמעדרים פחות, יש אנשים שמניחים תפילים פשוטות, יש שמניחים רק רש"י, יש מניחים רש"י ורבנותם, יש לובשים ציצית מבד, יש לובשים ציצית מצמר, יותר מעודר. אז יש כל מיני הידורים, אבל בנר חנוכה התפשט המנהג להדליק כמו המעדרים מן המעדרים. היהודי הכי פשוט שמדליק בנרות הצבעוניים שצח מחלקים במבצעים, אז הוא מדליק ביום הראשון אחד, ביום השני שתיים, שלוש, וכן על זה הדרך. אין קופסה שמוכרים 8 נרות. מוכרים 44 נרות, אין קופסה של 8, כי אף אחד לא מדליק נר אחד. זאת אומרת, הרבי שרואים שבמצווה הזאת הקימו על עצמם לנהוג לכתחילה כמהדרין מן המהדרין. דבר שקיבלו על עצמם, גם אם הוא לא מעיקר הדין, הוא מקבל תוקף של הלכה. וניתן דוגמה. אחד מהדברים שפוסלים את השחיטה זה שהייה. מה זה שהייה? אם אדם הפסיק, התחיל לשחוט ועצר לרגע והמשיך. אז אם אדם שעה עשה הפסק, אז השחיטה היא לא טובה, היא פסולה, והבהמה או העוף הם טרפים. מהו שיעור השהייה? אז כתוב במשנה במסכת חולין, שכל תלוי אם זה בהמה גסה, אם זה בהמה דקה, אם זה עוף, כל אחד יש לו את השיעור שלו, ככל שאנחנו מדברים על בעל חי יותר גדול, אז השהייה יותר גדולה. בהמה גסה נגיד כמו שור או פרה, כדי שיגביאנה וירביצנה, להגביא את הבהמה ולהשקיע אותה חזור. בבהמה דקה אם זה כבשים או עיזים, אז שיעור יותר קטן. בעוף שיעור יותר קטן. אומר הרמ"א בשולחן ערוך בהלכות טרפות, בהלכות שחיטה, שהיום נהגו להטריף בשהייה כלשהי. היום לא קיבלו להחמיר בזה, ואם אדם שעה, אפילו שנייה, אפילו בפרה, בשור, ששוקל חצי טון, אז אין שיעור של ירביאנה וירביצנה. שעה, כמה שניות, זה טרף. יש דין שאם אדם הלך לשוחט והשוחט יטריף את הבהמה, אז אם זה שוחט שהוא משלם לו, אז השוחט צריך לשלם עבור זה שהוא יטריף. מה קורה אם אדם הלך לשוחט והשוחט שעה שנייה, אז הוא אומר לו, יטרפת לי את העוף או את הבהמה, תשלם לי. יגיד לו השוחט, מה פתאום, זה כשר, בוא נפתח לך. גמרא, מסכת חולין, פה כתוב מה השיעור של שהייה, כדי שירביאנה וירביצנה, בוא נניח שזה 13 שניות, אני שהיתי 3 שניות, 4 שניות, זה כשר. האם הוא צודק או לא צודק? ברור שהוא לא צודק. כיוון שהרמ"א כותב שהיום נהגו להטריף בשהייה כלשהי, אז זה הפך להיות עיקר הדין. אין היום דבר כזה שירביאנה וירביצנה, ואין את זה. כי כיוון שהתפשט המנהג, וכל ישראל קיבלו על עצמם שהם מחמירים בשהייה כלשהי, אז אם השוחט שעה, הוא צריך לשלם, כי הוא הטריף את הבעל חי. לפי זה, זה מה שאומר הרבי, שגם כן בעניין הזה של נר חנוכה, פשט המנהג שמדליקים כמהדרין מן המהדרין. וכולם מדליקים כל יום עוד נר נוסף. ממילא יורדת הקושייה של הגאון מווילנה על בית יוסף, למה הוא לא אומר שאני המחזר על הפתחי, אני המתפרנס מן הצדקה, צריך להשיג שמן רק לנר ליום אחד. לא, כי התשובה היא באמת לא נר ליום אחד, אלא הוא צריך להשיג ל-44 נרות עם השמשים. למה? כי פשט המנהג שמדליקים כמו מהדרין מן המהדרין. ממילא כמו שבשהייה, אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני, הנה יש לי פה את עיקר הדין, המשנה בחולין, באלו טרפות, הפלמד, שאומרת, יגביאנה וירביצנה, אלא יגיד, לא, אדוני, היום נהגו להטריף בשהייה כלשהי, אתה שהיית, עשית פה שהייה, התרפת את העוף או את הבהמה, תשלם. אז ככה גם פה, כיוון שפשט המנהג להדליק כמהדרין מן המהדרין, אז כשאנחנו אומרים שאפילו אני המתפרנס מן הצדקה, צריך לחזר על הפתחים או למכור את כסותו, ולהשיג שמן לנרות, הוא צריך להשיג שמן ל-44 נרות ולא ל-8 נרות. אז לפי המכתב הזה של הרמב"י אפשר לתרץ ככה את הקושייה של הגאון מווילנה והמשנה ברורה נגד בית יוסף והרמב"ם. צורת ההדלקה, אנחנו יודעים שביום הראשון מדליקים את הנר הימני ביותר, ואחר כך כל יום מתחילים בנר החדש. מתחילים בנר השמאלי, וממנו הולכים משמאל לימין. למה משמאל לימין? כי חז"ל אומרים, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין. אז פונים משמאל לימין. אבל צריך לדעת שיש גם דעה שונה. ובשולחן ערוך מביאה המשנה ברורה בשם כמה אחרונים, שיש שנוהגים להדליק מימין לשמאל. המנהג הזה הוא היום לא נפוץ, כמעט ולא קיים, אבל יש מנהג כזה שמובן במשנה ברורה בשם כמה וכמה אחרונים, שנהגו להדליק מימין משמאל כצורת הכתיבה. כמו שאנחנו כותבים בעברית מימין משמאל, בשונה מאנגלית שכותבים משמאל לימין, אז בעברית כותבים מימין משמאל, אז יש שנהגו גם בהדלקת הנרות להדליק מימין משמאל. לכן אם אדם טעה והדליק מימין משמאל, לא יגיד אוי ואבוי, איזה טעות עשיתי, לא יצאתי ידי חובה, הדלקתי עבור, לא, יש לו מימין משמאל. יש דעה שלכתחילה זו צורת ההדלקה. אז נכון שאנחנו לא נוהגים כמו הדעה הזאת, אבל אדם שהדליק כך, אז לא צריך לחשוב שהוא עשה מי יודע איזה טעות קריטית ואולי הוא לא יצא ידי חובה, יש דעה כזאת גם כן. או למשל במבצעים, באים לבן אדם, והם אומרים לו, תדליק כך, אז אומרים, אני כבר שלושה ימים מדליק הפוך. לא, אדוני, אתה טועה, אתה מדליק לא נכון. לא, לא נגיד לו, אתה טועה. נגיד לו, יש גם דעה כזאת, אבל יותר טוב, יותר נכון, להדליק משמאל לימין. אבל לא לבטל את הדעה הזאת, כי יש דעה כזאת, זה לא שאין דבר כזה. דבר שאין לו יסוד, אז אין לו יסוד, אז זה טעות. אבל דבר שיש לו יסוד בהלכה, אז אפשר לבטל אותו, כי יש דעה שאומרת שככה עושים. דבר נוסף שיש בחנוכה, בשונה מפורים, שזה משתה ושמחה וסעודת פורים, בחנוכה לכאורה אין את העניין הזה של סעודות, או ודאי לא כמו בפורים. אבל בכל זאת כותב הרמב"ם בשולחן ערוך שנהגו בכל זאת גם כן שזה נקרא קצת סעודת מצווה, ושמחים בעניין הזה של נס חנוכה. מתי קרה נס חנוכה? לפי מה שהרמב"ם אומר, זה קרה באמצע בית שני. באמצע בית שני היה 420 שנה, אז זה בערך אחרי 200 שנה או 200 ומשהו שעמד בית שני, אז קרה נס חנוכה, ואחר כך חזרה מלכות לישראל קרוב ל-200 שנה. אז לפי ההגדרה הזאת של הרמב״ם, שאחר כך היה בני חשמונאים, ניצחו את היוונים, וחזרה מלכות לישראל קרוב ל-200 שנה, וזה מובן שנס חנוכה קרה באמצע בית שני. נס פורים היה כידוע אחרי חורבן בית ראשון. תקופת אחשוורוש, מרדכי ואסתר, זה היה כשהיו בגלות בבל, לפני שכורש נתן רשות לחזור מארץ ישראל ולבנות את בית המקדש השני. אז אמנם בסדר החגים חנוכה ולפני פורים, אבל בסדר המאורעות, אז פורים היה לפני חנוכה. פורים היה בין בית ראשון לבית שני, וחנוכה היה באמצע בית שני. מנהג חב"ד שמדליקים את השמש נר שעווה. למה דווקא נר שעווה? כי נר שעווה כתוב שהוא דרגה שנייה אחרי שמן זית. הוא מדליק טוב, מדליק יפה, האור שלו צלול. אז אמנם מצווה מן המובחר זה שמן זית, אז זה לגבי הנרות עצמם. אבל השמש היות והוא פחות משאר, הוא בעצם כל התכלית שלו זה רק להשתמש בו, להדליק ממנו, ולא, הוא לא חלק מהסדרה של הנרות, אז לכן משתמשים בו בדרגה אחת פחות, שזה שמן שעווה, שזה נר שעווה, כן.
דבר פשוט, עם שמן זית אתה לא יכול להשתמש אולי להדליק.
כן, לא, אבל יש כאלה ששמים גם את השמש עם שמן זית ולוקחים נר שמעבירים ומדליקים גם את השמש של שמן זית. אבל אצלנו השמש עצמו הוא נשאר הנר שעווה, לא מדליקים את השמש משמן זית. לפי חב"ד, הנר עצמו הוא נר של שעווה. יש מנהג בעולם שעושים הכל שמן זית, אז לוקחים נר, אפילו נר פשוט, ומדליקים את השמש שהוא עצמו גם משמן זית. אבל בחב"ד, כך כתוב בספר המנהגים, שהשמש הוא משעווה ולא משמן זית. היה פעם באחד הפעמים, אחד הבתי חב"ד בעולם, שהדליקו חנוכיה גדולה, והיה שם גם כן כל נכבדי העיר, כולל ראש העיר, שהוא גם כן עמד והשתתף בטקס, וראש העיר לא היה יהודי, והוא ראה שמכבדים כל אחד שידליק נר, אז הוא אמר, גם אני רוצה להדליק נר. כן, עכשיו השליח היה בבעיה, מה הוא יכול לתת לו להדליק נר? הוא בבעיה, הוא לא, אז הוא מיד היה לו רעיון, הוא אמר לו, אתה האדם הכי חשוב, אתה ראש העיר, תדליק את השמש, את הנר הכי גבוה. תדליק את הנר הכי גבוה, אז ככה יצא בצורה טובה. גם הוא היה מבסוט שנתנו לו את הכבוד, להדליק את הנר הגדול, וגם לא הייתה בעיה עם שאר הנרות. היה סיפור דומה שהיה פעם איזה יהודי מומר שהוא היה אוהב לתקוע בשופר. שנה אחת הוא בא, הוא אומר לקהילה, לגבאים, אני רוצה לתקוע בשופר בימים נוראים. אמרו לו, מה פתאום, אתה תתקע בשופר? מי שתוקע בשופר צריך להיות אדם ירא שמיים, אדם, אתה לא ראוי בכלל לתקוע בשופר. טוב, הוא הלך למושל או לפריץ, מי שהיה שם, תכתוב לי מכתב שהיהודים צריכים לתת לי לתקוע בשופר בחגים. טוב, מה הוא מבין? גוי? כתב לו מכתב, שלכבוד הרב של היהודים, אני מצווה עליך לתת לבן אדם הזה לתקוע בשופר בחגים שלכם. טוב, הוא בא עם זה לגבאים, הנה מכתב, אוי ואבוי, אתם תפרו את הדיווי של המושל. הלכו לרב, מה נעשה? אמר להם, יהיה בסדר, אל תדאג. טוב, הוא מגיע ראש השנה, הוא מגיע לבית הכנסת כמובן, אחרי הרבה שנים שהוא לא ראה את בית הכנסת, הוא יושב, מחכה, מגיעים לתקיעת שופר, הרב אומר לאותו אחד שכל השנים היה תוקע, חבר, תיגש לתקוע. הוא לא נהיה אדום מכעס, מה זה? אז הוא אומר, רגע, יש גם תקיעות מוסף, אולי משאירים לי את התקיעות של מוסף, בסדר, נחכה בסבלנות. נגיע תקיעות מוסר, גם כן, תקע אותו אחד שתוקע כל השני. הוא מאוד כעס, ואחרי זה אומר, רגע, ראש השנה זה יומיים, אני לא חייב לתת לי את כל התקיעות, אולי יתנו לי מחר. טוב, מחכה למחרת, בא למחרת, שוב פעם, הרב אומר למי שתוקע, תמשיך לתקוע, גם תקיעות הראשונות, גם תקיעות של מוסר, הכל. הוא היה מאוד מאוד בכעס, רצה כבר ללכת למשה, להגיד שהיהודים מצפצפים על הפקודה שלו, אבל למזלו המושל הלך למסע ציד ביערות לכמה ימים, אי אפשר לתקשר איתו. טוב, מחכה, בינתיים הגיע כיפור, הוא גם כיפור הגיע לבית הכנסת. בסוף כיפור נותנים, תוקעים איזה תקיעה ככה בסוף אחרי ערבית, ולפני ערבית להודיע שהצום מסתיים. אמרו לו, בוא, בוא, בכבוד, קח, קח את השופר, תתקע. טוב, תקע תקיעה, הוא בא, הוא רוצה לתקוע ארבע, זהו, 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 זה תקיעה אחת, מספיק. אבל אני רוצה לתקוע, זהו, מספיק. אגב, היהודים סידרו אותי, נתנו לי את כל המאה תקיעות של ראש השנה, נתנו לאחרים, לי נתנו לתקוע איזה תקיעה מסכנה אחת בסיום הצום. המושל יחזור, אני אלמד אותם לך. המושל חוזר, הוא הולך אליו, אומר לו, תשמע, היהודים צפצפו על הפקודה שלך, לא נתנו לי לתקוע. טוב, המושל קורא לרב של היהודים, אומר לו, מה זה צריך להיות? למה לא נתתם לו לתקוע? אני כתבתי לכם מכתב. הוא אומר, אדוני המלך, ודאי שנתנו לו לתקוע. הוא אומר, זה קצת, נתתם לו קצת. אבל מה נעשה? נתנו לו את היום הכי מכובד שיש לנו, יום כיפור. ויום כיפור זה היום הכי קדוש לעם היהודי, יותר מראש השנה. נתנו לו את התקיעה הכי מכובדת. זה שזה תקיעה קצרה, מה לעשות? זה התקיעה של כיפור, רק תקיעה קצרה. טוב, המלך אמר לו, תשמע, אם אתה לא יודע שכיפור זה היום הכי קדוש, אז יש לך בעיה. נתנו לך את היום הכי קדוש, זהו, אל תבלבל את המוח. קיבלת מה שקיבלת לעשות. אז ככה יצאו ידי חובה, וגם כן פה נתנו לאותו ראש העיר את הכבוד להדליק את הנר הזה. בתקופה האחרונה אנחנו שומעים כל מיני דברים של כל מיני דברים שכתובים, ושומר שיעור בחומש בפרשת כי תצא, אז מיד מתנפלים על מה זה דין אשת יפת תואר? איך אתה אומר כאלה הלכות? אתה לא ראוי להיות הרב הראשי הצבאי. אתה נוגד את ערכי המוסר של צה"ל. אנשים שאומרים את זה פשוט ברורים ועמי ארצות. ישבו שלושה שופטים, אחד מהם גוי, ג'וברן, אחת אישה, מרים נאור, אבל השלישי, יהודי חובש כיפה, קוראים לו אנדל. שלחתי לו מכתב, אמרתי לו, תשמע, מילא החברים שלך, אחד גוי, אולי ג'וברן מכיר את הקוראן, לא מכיר את התנ"ך. מרים נאור אישה פטורה מלימוד תורה. לא צריכה להיות בקריאה בכל הפרשיות, בטח לא בפרשיות בסוף החומש החמישים, חומה היא עדיין אוחזת בבראשית, בסיפורי המקרא. אבל אתה אדם חובש כיפה. אתה שומע את דין עם אשת יפת תואר, את הפסוקים האלה של כי תצא ארבע פעמים בשנה, בשני וחמישי, במנחה שלפני כן, ובשבת שקוראים פרשת כי תצא. האם אתה לא מבין מה משמעות הפסוקים האלה? מה צריך לבוא ולמסור תצהיר? מה דעתו של אותו רב היום על הדברים האלה? למה לא תבקש תצהיר על דין העבדים? הרי יש פרשת משפטים. כי תקנה עבד עברי, כי ימכור איש את ביתו לעמה. מה זה? עבדות? השם ירחם. זה נוגד את ערכי החופש וה... אני לא יודע מה. אז שייתן גם תצהיר שדיני עבדים לא נוהגים היום. מה שכתוב, מחללי עמות יומת. אז מה? זה קורא הסתה לרצח. שמי שמחלל שבת, צריכים חלילה להרוג אותו. זה נובע מבורות, מהרצות, מזה שאנשים פשוט לא יודעים לקרוא, לא יודעים להבין מה המשמעות של הפסוקים. ואדם שעושה דבר כזה, אז הוא פשוט מבייש את כס המשפט שהוא יושב עליו. היה לפני כמה שנים מקרה באשדוד. הרבנות המקומית באשדוד נותנת כשרות למפעלים, לחנויות, בין היתר גם למאפיות. והקריטריון של משגיח שנכנס למאפיות לא צריך משגיח שיהיה שם 24 שעות, אלא נכנס ויוצא, כי בסך הכל זה לא בשר, זה לא דבר שצריך כל כך להשגיח עליו כל היום וכל הלילה, אלא להסתכל, לראות את הניפוי של הקמח, לראות את הדלקת התנורים. עד שהתברר שאחת המאפיות, הבעלים שם של המאפייה, הם משתייכים לכת היהודים המשיחיים שמאמינים באותו האיש. אז הרבנות החליטה שדינם כמו גויים, הם מאמינים בהוא של הנוצרים. אז זה כמו גוי, גוי משגיח 24 שעות. הרב של אשדוד, הרב שיינין, הודיע שפה צריך משגיח צמוד. הוא משגיח צמוד, צריך גם לשלם לו יותר. אז הם צעקו, מה פתאום? מה האפליה הזאת? מה פתאום אנחנו, אם כל אחד משלם למשגיח כמה מאות שקלים על זה שהוא נכנס פעם ביום, אנחנו צריכים להשיג מישהו במשרה מלאה ולשלם לו משכורת? זה האפליה. הדבר הזה הגיע עד בגץ. בהרכב של בגץ ישבה בזמנו השופטת, שכחתי את שמה, הקודמת, לפני מרים נאור. היא ישבה בבגץ. בייניש, כן, דורית בייניש. והיא הוציאה צו מבג"ץ שמורה לרבנות של אשדוד שהם חייבים לא להפלות בין המאפיות ולתת משגיח במשרה חלקית גם למאפייה הזאת. כתבתי לה מכתב, אמרתי לה, גברת נכבדה, את מתערבת בדברים שאין לך הבנה בהם. את לא מבינה מה זה כשרות, את לא יודעת מה ההגדרה של משגיח, ואת עושה ביזיון לעצמך ולבית המשפט ולבית המשפט העליון שאת נקראת נשיאת בית המשפט העליון. אם את רוצה באמת לבדוק את העניין, תעשי שיעורי בית. לכי תבדקי, יש הרבה גופי כשרות פרטיים. יש הרב לנדו, יש בדץ, יש הרב מחפוד, יש בית יוסף, יש חתם סופר. לכי תבדקי בשאר הבדצים, בשאר גופי הכשרות הפרטיים, איך הם נוהגים. אם תמצאי שבאמת הם לא מצריכים משגיח צמוד, והרב שיינין, רבנות אשדוד, היא מחמירה, תבואי ותגידי לו, אדוני הרב שיינין, אתה לא יכול להיות שונה מהרב מחפוד, אתה לא יכול להיות שונה מבדנס בית יוסף, מה שטוב להם, למה לא טוב לך? אבל כל עוד לא בדקת את הדברים, למה זה דומה שיבוא בן אדם לרופא עיניים להיבדק, ויגיד לו, אדוני, אתה צריך משקפיים, ותבוא נשיאת בית המשפט העליון ותגיד לו, בג"ץ החליט שהוא לא צריך משקפיים. אנחנו מחליטים שהוא לא צריך משקפיים. ויש חוכא ואטלולא יותר גדולה מזה. את לא מבינה בדברים האלה, אל תתערבי בדברים שאת לא מבינה. את עושה פגישות לעצמך. כתבתי לה את הדברים בצורה מכובדת כמובן. יאמר לזכותה שהיא החזירה מכתב, חשבתי שהיא לא תענה, אבל היא החזירה מכתב וכתבה, לקחתי את הדברים לתשומת ליבי, אני איישם אותם בהמשך. ואז לא שמענו שהיא התערבה בענייני כשרות. זאת אומרת, לפעמים צריך להגיד את האמת. כשאומר את האמת, לא נגיד, לא ישמעו, מה ישמעו, תגיד את האמת. ברגע שאתה אומר את האמת, מפני האמת, אי אפשר לענות. אז ברגע שאומרים את האמת, אז גם את בגץ אפשר להוריד, בלי לעשות בלגן, מכתב, לכתוב ולהסביר, שאנשים פשוט יבינו שיש דברים שהם לא יכולים להתערב בהם, שיש דברים שזה לא נתון להחלטה של בגץ. בגץ לא יכול להחליט שהאדם הזה צריך טיפול רפואי או לא צריך טיפול רפואי. יבוא רופא ויחליט שפלוני צריך לעבור ניתוח, יבוא בגץ ויגיד לא, בגץ החליט שהוא בריא, בגץ הוציא פסל שאדם הזה בריא. מה, אתה יכול לשנות סדרי עולם? אז באמת פה רואים שיש את הדברים שצריך להגיד אותם, כמו שהרבי תמיד אמר, שהעניין הזה של הרבי דיבר על זה הרבה, בעיקר בעניין של החסמת שטחים, שהגבולות של ארץ ישראל הם כתובים בתורה, בתנ"ך, ובתנ"ך מאמינים גם הנוצרים וגם המוסלמים. אז ברגע שבאים ואומרים זו הארץ שלנו, בגלל שכך הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, ואלה הגבולות של ארץ ישראל, אז גם הגויים מקבלים את זה. אבל כשבאים ואומרים אנחנו פה מכוח החלטת האום, אז האום מחליט אז אחרת, והיום האום הוא חושב שיש פלסטינים מסכנים, וצריך להגיד להם שתי מדינות לשני עמים, מה לעשות? האום חושב אחרת. אז ברגע שאתה בונה על דברים של בני אדם, שהיום יגידו כך, מחר יגידו כך, אז הדבר הוא לא יציל. וברגע שאתה הולך עם דבר שהתורה אומרת, מה שהתורה אומרת זה נצחי, והתורה לא משתנה, ולא תשתנה בשום זמן, אז זה דבר שגם אדם שלא יסכים עם מה שכתוב פה, אבל הוא לפחות יודע שהדבר הזה נכון, שיש לזה בסיס, שהדבר הזה הוא, התורה אמרה אותו, לא אנחנו המצאנו אותו, לא הרב פלוני או חכם פלוני אמר אותו, אלא זה דבר שכתוב בתורה, ומה שכתוב בתורה, אז גם אומות העולם מבינים את זה ומכבדים את זה. ולכן חשוב מאוד להגיד את הדברים כמו שהם, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. וזה מה שהרבי תמיד מזכיר אצל אהרון הכהן, שמובא שעם כל זה שהוא היה באמת מקרב את כל האנשים, ואוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא מקרב את התורה אליהם, אלא מקרבן לתורה. זאת אומרת, גם אם באים ליהודי והיהודי הזה אומר, תשמעו, אני קשה לי לקום בשבת בבוקר להתפלל, אני עובד כל השבוע קשה, אז אני בשבת רוצה לישון. אז הוא אומר, אוקיי, אז תלך בליל שבת. אל תלך בבוקר, קשה לך כרגע, תלך בליל שבת. אבל אנחנו לא נבוא ונגיד לו, זה שאתה הולך בליל שבת, זה התפילה. התפילה של הבוקר היא לא חשובה. לא. אתה צריך לדעת שמה שאתה עושה כרגע זה משהו חלקי. בינתיים, בתור שלב ראשון, תעשה את הדבר הזה. אחר כך תתקדם על. זה הפירוש מקרבן לתורה. אתה אומר לו, האמת היא שצריך ללכת גם בבוקר להתפלל. אתה לא יכול, תעשה את זה. שבאי לי שמקבל על עצמו להניח תפילים. אז מה, זה צורת התפילה, להניח תפילים ולהגיד שמה ישראל. נו, אדוני, צורת התפילה זה להתחיל עם ברכות השחר ולסיים את כל התפילה כמו שצריך. אבל אתה כרגע לא כלי לזה, אז תתחיל עם קריאת שמע. תניח תפילין, 10 דקות, תקרא קריאת שמע כל יום. במשך הזמן, אז תגיע למצב שגם תתפלל את כל התפילה. אז זה שאתה קורא עכשיו קריאת שמע, לא שזה התפילה שלך וזה מספיק. בשלב זה, זה המצב שאתה נמצא. אבל בהמשך, אתה צריך לדעת שזה לא תכלית התפילה, וזה לא התפילה בשלמותה שאתה צריך לעשות. וברגע שמציגים את הדברים בצורה הזאת, אז הדברים מתקבלים וכל אחד מבין את זה, כולל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא יעזור שבעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, לביאת המשיח, לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.
אני במקצוע שלהם כל יום. עכשיו, הם עושים הרבה פעמים להניח, הם יודעים לי. אז אני אומר, אוקיי, תן לי לעשות את זה בשל למעלה, זה עוזר. עשיתי של, והם גומרים איך שהם גומרים.
בסדר.
השמן הזה הוא ראוי לשתות. אלא מה שמשרד הבריאות הישראלי יש לו תקנים אחרים, אז הוא לא מאשר אותו לאכילה. אבל במדינות אחרות שמן ברמה הזאת מוכרים אותו לאכילה. לכן הוא מהודר לא פחות משמן
הזה. איך אפשר לזאת אבל שמה שהם קוצים שמן למוד, אם את כזה ולא אחד שהוא לגמרי שלו.
יש לו השגחה טובה, הוא לא קונה סתם. יש לו נגיד בדאץ או בלנדו.
ככה הוא אומר שהוא ראוי גם בעניין הזה.
הוא שמן, הוא לא ראוי לאכילה. משרד הבריאות לא מאשר אותו לאכילה.
אבל מן הסתם זה פחות מהודר. שמן למור. יש כאלה שאומרים
שלא,
דווקא יותר.
ששמן למור הוא מוגדר אותו דבר.
אותו דבר?
אותו דבר כמו שמן רגיל.
עכשיו, 10 טפחים לכתחילה זה 80 סנטימטר, אבל עד סוף הלהבה. זאת אומרת שהלהבה עצמה לא תעבור את ה-80 סנטימטר. שרפרף, לא, אם שמים על כיסא זה יעבור, החנוכיות, שרפרף, שרפרף, אפילו יש חנוכיות קצת יותר גדולות, שממש גבולי.
אבל גם אם זה קצת עובר, זה לא נורא.
לא, אני מלכתחילה, מי שרוצה לכתחילה.
כן, שיהיה בתוך
ה... אז עדיף לשים על הרצפה?
הרצפה זה לא יהיה שלושה דברים.
צריך שלושה דברים.
גם שהשמן צריך להיות מאוסר אם כך.
שמה?
שהשמן זית.
אז אם 24 סנטימטר, אז לא נשאר לחנוכיה הרבה. היום החנוכיות מינימום, תלוי האמת, אבל יש חנוכיות שבטוח זה עובר את ה-80. כיסא נמוך, ואם החנוכיה קצת גבוהה, זה עובר את ה-80 סנטימטר. כמה זה? נשאר 56 סנטימטר.
זה לא בעיה.
56 סנטימטר?
פחות בעיה הגובה.
לא, פחות בעיה, לכתחילה, מי שרוצה שיהיה עד שומעים עד הלהבה או עד איפה שהצפוחית או עד הלהבה?
שהלהבה תגיע.
להבה, כמו שנגמר...
שרואים את האור, את הלהבה.
מעניין.
שקר גדול. כן, תראו.